שלום לכם ותודה שאתם מצטרפים אלינו להוויה ושמה קבלה. היום אנחנו באוויר הפתוח במודיעין, כיף להיות פה, תודה לכל מי שבא להיות פה איתנו במודיעין. תודה לכל מי שצופה בנו ברחבי הארץ והעולם. הנושא שלנו לערב זה השפעת התקשורת והסביבה, המדיה, על החיים שלנו. אנחנו נהיה כאן עם הרב לייטמן ועם כל האנשים שבאו ועם כל האנשים שצופים. שלום הרב לייטמן.
שלום לכולם.
אני רוצה לפני שהרב לייטמן יפתח את הערב להסביר על המבנה של הערב. יהיה לנו כמה חלקים מאוד מגוון ועשיר. אנחנו נתחיל את הערב עם פתיחה של הרב לייטמן, ככה הסבר כללי על הנושא הזה. אחר כך נעבור לשאלות ותשובות שלכם שבעזרתם נמשיך לפתח את הדברים וללבן אותם. ואחר כך נעבור למעגלי דיון שבהם אנחנו נשתדל להרגיש את הדברים ולברר אותם בינינו ברמה כבר אחרת, רגשית מתקדמת, ואחר כך נסכם את הכל ביחד ויהיו לנו קליפים ושירים והפתעות וחיים טובים. זהו, זה מה שיש לנו היום. השפעת התקשורת והסביבה בימינו, הרב לייטמן, בבקשה.
טוב, זה לא רק בימינו, זה בכלל מה השפעת הסביבה על האדם. אנחנו יודעים שאנחנו נולדים עם תכונות מסוימות, בקבלה זה נקרא רשימות, שמהם אנחנו כולנו באים ולא שווים, כולנו שונים זה מזה. לנטיות למיניהם, כמו שאנחנו לומדים, זה אוכל, מין, משפחה, כסף, כבוד, שליטה, מושכלות, ולכל אחד בחיבור שונה, כל התכונות, כל הנטיות האלו הן מתקיימות, וכך אדם נולד. זה מהטבע ואין עם זה מה לעשות. אנחנו עוד לא יודעים אם אפשר לשחק עם זה או לא. אבל זה אדם מקבל מהלידה. ואחר כך, זאת אומרת, אנחנו לא בוחרים את זה, בזה. וגם כן שאנחנו אחר כך מתפתחים במשפחה, גם כן אף אחד מאיתנו לא בחר משפחה שהוא נולד בה, ולא הזמן ולא מקום ולא תרבות וחינוך ובכלל כלום. זאת אומרת, נולדים וכך אנחנו גודלים. וגם כן כשגודלים, אז מי יודע מה ההורים שלנו וכל הסביבה שלנו נותנים לנו. גם על זה לנו אין שום בחירה חופשית, אלא כנראה שזה מתוכנן בסך הכל מההשגחה הכללית, שכך אנחנו נתפתח. זאת אומרת, אין לנו בחירה גם בזה. וכך אנחנו מגיעים, נגיד 17-18, נעשים גדולים, ובעצם אף אחד לא קבע לעצמו באיזה צורה הגדול הזה הוא יכול להיות. ואנחנו ממשיכים כך בחיים. וגם כן בחיים שלנו אנחנו רואים שאנחנו מאוד מאוד תלויים במקום איפה שאנחנו חיים, בכל ההרגלים שלנו, בכל הטעמים, בכל ההבחנות, שאנחנו כך או כך נסתכל על העולם, נבדוק אותו, נראה אותו, נתייחס אליו. זה הכל נקבע על ידי הסביבה. איפה שאנחנו נהיה, באיזה מקומות ואיך שנתפתח. ואם אפילו נראה לאדם שלפעמים הוא כן בוחר לעצמו איזה ספרים ואיזה סרטים, איזה סביבה, חברים, זה גם כן כבר מאיזושהי הכנה הקודמת בוחר דווקא בזה ולא בזה. זאת אומרת, אם אנחנו גם כן נראה דעת פסיכולוגים, אז הם בזמן האחרון מתחילים להסכים עם זה. שבאמת אין לאדם בחירה חופשית בשום דבר. אם אנחנו חיים ככה בלי לשים לב לזה, אז אנחנו חיים. ובאמת אין, אם ככה, אפילו שכר ועונש על כל אדם ואדם, ומה שהוא עושה בחיים, ואיך שהוא מתנהג, ומה קורה לו. עצוב, אבל כנראה שאף אחד לא מודאג מזה. זה כך החיים שלנו. עכשיו אנחנו מתקדמים לשלב מאוד מיוחד בתהליך שלנו, באבולוציה שלנו, שרואים את החיים שלנו לא כל כך שמתקדמים נכון וטוב. האגו שלנו גודל, הוא לא נותן לנו לחיות נורמלי, אנחנו מתחילים לשאול שאלות על עצמנו, על העולם, על הקיום, על התכלית. וכאן אנחנו באמת מתחילים לפתוח את הבעיה הזאת, את השאלה הזאת. האם האדם הוא בעל בחירה? אם לא בעל בחירה, אז אין מה לעשות. אז אנחנו נתקיים כמה שככה, בפחות מכות כל החיים. או שאם אנחנו נמצאים ביכולת לבחור לעצמנו, לא רק סדר החיים האלו, אלא בכלל משהו, אז האם כן או לא ניתנה לנו בחירה? וחוכמת הקבלה, אני מקצר מאוד בהסברים, כי אני רואה כאן אנשים ש... מי כאן חדש? אז אני צריך להרחיב. טוב, אתם אחר כך תשאלו. בסדר. אז אם אנחנו הולכים קצת לעומק, אז אנחנו כשרואים שאדם הוא לא בעל הבחירה, אלא הכל הוא בוחר על פי הרשימות, התרשמויות הקודמות וחינוך ותרבות וכל מה שיש לו מבית אבא ואמא ובית ספר והכל, וגם כן כל הטלוויזיה וכלי תקשורת שפועלים עלינו. אז איך אני יכול באמת למצוא איזה השפעת הסביבה עליי מיוחדת כזאת שהיא תשפיע עליי לפי הבחירה שלי, וגם כן איך אני יכול להגיע למצב שאני בוחר ממשהו שלא היה לי קודם, כי מה שהיה לי קודם אז בטוח שזה לא הבחירה החופשית. יוצא שאין, באמת אין. ואז חוכמת הקבלה מסבירה לנו שרק כשאנחנו מתחילים להתעניין במהות החיים, בהתעלות מעל החיים האלו, איך לגשת למימד אחר, למעלה מהחיים הגשמיים, שחוכמת הקבלה קורא לזה חיים בימיים, כי אנחנו, לפי הגוף שלנו, אנחנו שייכים לעולם החי. אין דומם, צומח וחי. דרגת האדם זה דרגה יותר גבוהה, ששם הוא בונה את עצמו, כבר בונה באמת את עצמו בבחירה החופשית, על ידי כוחות מיוחדים, על ידי כל פעם בדיקות ובירור, ביקורת, מה הוא עושה עם עצמו כדי לבנות מעצמו אדם, דמות האדם. האדם זה נקרא דומה לבורא, זאת אומרת שהוא צריך לגלות את הדמות הבורא, הכוח העליון, תכונות שלו, התנהגות שלו, ממש לגלות, לא להאמין כמו בדת, אלא לגלות. וחוכמת הקבלה זה בדיוק לפי ההגדרה שלה, זה גילוי הבורא לנברא בעולם הזה. אז המטרה שלנו זה לגלות אותו, ואז לפרמט את עצמנו, לייצב את עצמנו כך שאנחנו נהיה דומים לו. מי שדומה לבורא, אותה הצורה שלו שהוא מתחיל לשנות את עצמו בבחירה החופשית, לבנות את עצמו, אז הוא נקרא אדם. כי האדם זה בעצם איזשהו עיצוב פנימי שלנו החופשי, שאנחנו בונים בלהידמות לכוח עליון. אז זה דברים מאוד גבוהים, אבל לזה, כמו שכתוב במקורות שלנו, כל אחד חייב להגיע, וכולנו בסופו של דבר נגיע לזה. האנושות עושה עכשיו ממש סיבוב לכיוון זה, והיא תצטרך בכל זאת לטפל בדברים האלו, כי כל הבעיות שאנחנו רואים אותם בזמן האחרון, המשבר הכללי בכל מה שאנחנו עוסקים בעולם הזה, כל זה הוא כדי לעורר אותנו, קצת לנענע אותנו, להגיע לבנות את עצמנו בצורה חדשה. אז כאן, אם אנחנו כבר מגיעים לשלבים שאנחנו רוצים באמת לשנות את עצמנו ולעשות עם עצמנו משהו, אנחנו רואים עד כמה שאנחנו נמצאים במצב קשה. אנחנו רואים איך בזמן האחרון גוברת האלימות בישראל ובכל העולם, איך מתחילים להתעורר כל מיני ארגונים בכל המדינות, רדיקליים, פשיסטים למיניהם, עד כמה שבכלל האדם והעולם נעשה יותר אכזרי, וכמה שהילדים שלנו סובלים בבתי ספר ובכל מקום, איך שאנחנו רואים ממש אפילו ארץ ישראל, שתמיד הייתה כך רכה, יפה, ויחסים בין בני אדם היו יחסית הרבה הרבה יותר טובים מאשר בכל העולם ובטוחים. היום אנחנו מגלים שפתאום זה איזשהו, נכנסנו לאיזו תקופה פתאום שהיא מאוד מאוד מאיימת עלינו. קשה. המצב הוא, מאיפה הוא בא המצב הזה? וכאן אנחנו באמת צריכים לשים לב שאם אדם הוא תוצאה מהסביבה, והשפעת הסביבה על האדם זה בעצם בונה אותו, אז איך אותם הילדים היפים שגדלו, למה הם גדלו כאלו? וכאן באמת, אמנם שאנחנו לא כל כך שמים לב, אבל כלי תקשורת עושים את העבודה הזאת. וכל הסדרות האלו עם כל הרכילות ועם כל הכוחניות ועם כל המלחמות וקרבות והכל. זה בעצם מאוד מאוד משפיע על הנוער, והאינטרנט הוא פותח הכל לכל אחד ואחד. אז יוצא שאנחנו בעצם נמצאים בסביבה שהיא בונה אותנו, בעיקר הילדים שלנו, וגם אנחנו נעשים על ידי הסביבה הזאת, המדיה הזאת, מאוד כאלה, עוד לא שמים לב, אבל אטומים, הם מייצבים אותנו בצורה כזאת שאנחנו, אני לא מדבר על פרסום של מהבוקר עד הלילה, יש שם רק בישול וכל מיני אופנה וכל מיני דברים, זה ואלה. אלה בכלל התוכניות האחרות, וזאת אומרת, נמצאים אנחנו תחת השפעה מאוד לא טובה. וכאן בהחלט, כמו שכותב בעל הסולם במאמר בחירה חופשית, שכל החופש האדם, כל הבחירה של האדם בחיים שלו, אם הוא לא עושה את הדברים בצורה ככה ללא מודע, אז איך לבחור את הסביבה? זאת אומרת, אני אף פעם לא יכול לממש איזו פעולה שזה שלי, אלא אני צריך לייצב את עצמי על ידי סביבה מסוימת, ואז שהיא משפיעה עליי, אז אני אבחר ויחליט לפי מה שקיבלתי מהם בצורה אחרת מקודם. ועד שאני לא נכנס תחת השפעת הסביבה מסוימת ההיא, אז אני ממשיך בדרכי כמו שקיבלתי השפעות ועיצוב מהסביבה שהייתה קודמת, שהייתה מקודם משפיעה עליי. זאת אומרת, תמיד אנחנו כך, אם בוחרים איזו סביבה, אז יש לנו סיכוי בהתאם אליה להשתנות. אם לא בוחרים, אז ממשיכים אוטומטי כך בחיים שלנו. זה בעצם הבעיה. ולכן כותב בעל הסולם שהבוחר כל פעם בסביבה ויותר ויותר טובה, הוא ראוי לשבח, כי הוא באמת מתקדם וכך פועל להתקדמות ויכול להגיע לאיזושהי צורה שבהחלט אפילו להגיע לצורה שהיא להיות אדם. זאת אומרת, דומה לכוח עליון. אז בהתאם לזה אנחנו נמצאים, כמו שאתם יודעים, אנחנו נמצאים בתהליך שאנחנו בונים כאלו קורסים, קמפוס, כל מיני קבוצות, גם לילדים, גם לגדולים, לארגן סביבה. לא יותר מזה. רק היא שמשפיעה על האדם, היא יכולה לשנות אותו, ולכן מקובלים כל הזמן דאגו רק לזה. שהגעתי לרבש, אז מלכתחילה זו הייתה הדאגה. שנתתי הרצאות, הבאתי בערך 40 בחורים אליו ללמוד. זה היה בערך לפני 30 שנה. כן, 82 בערך. אז הוא התחיל לכתוב לנו מאמרים, מה אנחנו צריכים כסביבה קבוצה גדולה חדשה. לפני זה היו לו רק תלמידים שלמדו עוד עם בעל הסולם. הזקנים כולם. ואז כל המאמרים הראשונים, מה שהוא כתב, הוא כתב רק על הסביבה. איך אנחנו צריכים לבנות לעצמנו, מעצמנו, סביבה כזאת שהיא תיתן לנו התפתחות נכונה, היא תהיה לנו כמין גדר שהיא תשמור עלינו כמו מגן, שלא תיתן להשפיע עלינו כבר מהעולם וכל מיני ערכים שלו, אלא שאנחנו נפתח בתוך החברה שלנו ערכים משלנו, ואז כל אחד ואחת מאיתנו שנמצא בתוך החברה הזאת, עד כמה שהוא נכלל בתוך החברה, עד כמה שהוא מכבד אותה, עד כמה שהוא מקטין את עצמו כלפי השפעת הסביבה, אז הסביבה בעוצמה הזאת היא כבר משפיעה עליו, משנה אותו, וכך הוא יכול בשינויים הדרגתיים להגיע לדרגה שיגלה את הבורא ויהיה ממש כרוכש עולם הבא, מה שנקרא. כמו שכתוב, עולמך תראה בחייך. זה הכל מתחיל ונגמר בסביבה, בהשפעת הסביבה. כי גם חוכמת הקבלה, אם הולך להתפתח יותר, הוא גם כן צריך כל הזמן לשנות סביבה. זאת אומרת, זו אותה סביבה, זו אותם האנשים, אבל כמה שהוא מגלה אותם יותר עמוקים, יותר גדולים, כמה שהם בעוצמה להשפיע עליו. בגדר הזה נכנס גם כן עניין הערבות, שכולם מחזיקים את כולם בלהשפיע בצורה הדדית אלו על אלו, וכך מתקדמים. זאת אומרת, אנחנו נמצאים איתכם, אם כך, היום בגילוי האלימות ורע שבחברה שלנו, לפני בעיה רצינית, שעלינו, אם כך, אם אנחנו רוצים באמת לשנות את הסביבה גם לילדים שלנו, גם לעצמנו, אנחנו צריכים לבנות סביבה חדשה כזאת שהיא תשפיע עלינו בצורה טובה. אפילו אם אנחנו יכולים לארגן לעצמנו איזה חוגים, זה לא מספיק, כי בכל זאת מוצפים אנחנו מכל מיני צורות מדיה מהבוקר עד הלילה עלינו, ולכן זה בעיה ממש גדולה. זה בעיה גם לאומית וגם עולמית, שאם אנחנו רוצים לשנות במקצת אפילו ההרגשה, וגם כן לעלות מעל המשבר, שזה מה מגיע לנו מהאגו שלנו, שאנחנו לא מסוגלים להיות קשורים יחד כמו שהעולם גלובלי היום דורש את זה מאיתנו. אם אנחנו רוצים להתקיים בתוך המשפחה, שלא להתגרש כמו שכמובן כבר חצי מהזוגות בישראל ועוד ועוד, אז אנחנו צריכים בהתאם לזה להתחנך על ידי סביבה טובה. ולכן זו המטרה שלנו, לבנות זאת, ונקווה שאנחנו נצליח. זו גם כן, לשם זה פתחנו את ערוץ הטלוויזיה והאינטרנט וכל הספרים, הכל, רק כדי לתת לאדם איזו עטיפה כזאת, שהיא תשפיע עליו כמה שיותר מכל הכיוונים, ואז הוא אפילו לא יודע, אבל הוא ישתנה ויהיה לו קל להתחיל להבין את העולם, כוחות הפנימיים שבו, איך לעבוד, איך להשפיע על החיים שלו. הוא יקבל כלים איך להיות חופשי, יבחין מתי הוא פועל מצד הטבע לפי הרשימות, לפי הגנים שלו, ומתי הוא באמת הוא יכול לעשות תנועה חופשית, ואז לשנות את הכיוון ולעשות משהו עם עצמו ועם משפחה ועם החברה. זה בעצם הנושא. לכן יש כאן בעיה פרטית קטנה, איך אנחנו משנים אווירה בגני ילדים, בכיתות בבתי ספר, ואנחנו גם פועלים בזה, איך אנחנו עושים את זה במקומות העבודה שלנו, איך אנחנו עושים בבית, שהבית איפה שילדים גודלים, כל פעם זה יהיה אווירה כזאת שהיא תקדם אותם נכון ותגדל אותם, ש באמת ההורים גם כן ידעו איך שהם יכולים לייצב לילדים כל פעם אווירה כזאת, סביבה כזאת, שהילדים יגדלו נכון. זה מאוד חשוב. ואחר כך גם כן מהכלי תקשורת על כל המדינה, שאם הרבה אנשים ישתנו, אז גם כלי תקשורת לא יהיה להם ברירה, הם עוקבים אחרי דעת קהל, וגם הם ישתנו, ובהתאם לזה יפסיקו למלות אותנו עם מה שהיום הם מעלים. אז הבעיה היא בעצם, אם אנחנו מבינים שרק בזה היא פעולה החופשית היחידה שנמצאת בידינו, לייצב את הסביבה, שעל ידה אנחנו משתנים, ואז גם כן אנחנו משנים את החיים, אז רק לזה אנחנו צריכים להתרכז. איך לבנות סביבה כזאת שתשפיע עלינו כל פעם יותר טוב. זהו. ואז בטוח שכל רמות החיים בכל המובנים תמיד השתנו לטובה. זה קצת על הנושא, כן?
100%. עכשיו אנחנו נעבור לחלק השני, נמשיך לפתח את הנושא הזה דרך שאלות ותשובות שלכם. דרך אגב, בגלל שאנחנו לא כל יום מגיעים למודיעין, אפשר לשאול שאלות.
יש קדשים גם כן.
כן, וגם בגלל שיש קהל הדש, אפשר לשאול שאלות את הרב ליידמן, לא רק על הדברים שדיברנו פה, אלא גם באופן כללי, תנצלו את זה שהוא פה. אל תשמרו דברים ככה לפעם אחרת.
בבטן.
אל תשמרו בבטן. כן, ואני אומר עוד פעם, אנחנו נשמח בעיקר שהקהל החדש ישאל וככה ינצל את ההזדמנות. אני מזכיר עוד פעם איך זה עובד. מי שיש לו שאלה, מרים את היד. מי שכבר יש לו שאלה, תרימו את היד שאני אוכל לראות איפה יש שאלות. מי שיהיה לו שאלה, ירים את היד. אנחנו נעביר את המיקרופון, תקבלו את רשות הדיבור. כן, הגברת פה כבר רוצה לשאול, אז סדרן ניגש פה, תזיקי רק את היד גבוה שהוא יוכל לראות אותך, בדיוק, מעבירים את המיקרופון, ואם תוכלי גם לקום כדי שהמצלמה תוכל לראות אותך, ואז נשמח לשמוע את השאלה, תצמידי רק את המיקרופון לפה, אם את יכולה לקום יהיה יותר קל לצלם שלנו לראות אותך, תודה, רק תצמידי את המיקרופון לפה.
ערב טוב לכולם.
ערב טוב ומבורך. ככה.
להחזיק מיקרופון, לא, הפוך, כאילו את אוכלת אותו כאן.
כמו בגט, לא כמו גלידה, כמו בגט, ככה.
כן, נו. ככה להחזיק. לא.
אבל בכאילו.
ממש כך.
ככה?
כן, מעולה.
אוקיי?
כן. נו.
אז ערב טוב לרב. השאלה שמטרידה אותי זה המסרים בתקשורת שלנו, בטלוויזיה, עם כל התוכניות הריאליטי, שאני מאוד מאוד סובלת מהם, מבחינה פנימית שלי. ואני הייתי רוצה מאוד להשפיע, שלא ימשיכו עם התוכניות האלה. איך אפשר לעשות את זה?
תראי, אני לפני 6 או 7 שנים הייתי במפגש בינלאומי בארוסה, בשוויץ, במועצת חכמי העולם, ככה זה נקרא. ונתתי שם הרצאה בדיוק על השפעת הסביבה על האדם. כולם הסכימו, כולם רוצים, כולם מבינים. אם מסבירים וככה בהרחבה נותנים את ההסבר ובסך הכל מגיעים לסיכום, אז אין לנו ברירה. אנחנו חייבים לשנות כלי תקשורת. אבל ישנה בעיה. כי דת הקהל עדיין לא מספיקה. זאת אומרת, איך שתקשורת בעצם עיצבה אותנו, כך עכשיו היא מכילה אותנו. אין מה לעשות. וחוץ מזה, שיש כאן גם כן עניין יותר עמוק, שישנם אנשים שרוצים דווקא להחזיק את העמך בצורה כזאת, שטוב להם אם אנחנו נדע רק איך לבשל, ולקנות כל מיני דברים, ולראות את כל הסריאלים האלו, מה לעשות. אז עד שאנחנו לא נגיע לרוב העם עם הסביבה שלנו, דרך האינטרנט, דרך הערוץ שלנו, ונייצב אותם בצורה חדשה, התקשורת לא תשתנה. היא תשתנה רק בתנאי שהיא תרגיש שכל התוכניות שלה הם פתאום לא מבוקשים. מה שהם עושים שזה כבר לא מבוקש. רק בצורה כזאת, אין מה לעשות. הם, זה עבודה גדולה שמה שהם עשו משך עשרות שנים על בני אדם, והיום הם כבר העתקה ממה שהם בנו, ואז תומכים זה בזה, אלו באלו. ורק אם מחוץ לתקשורת אנחנו נוכל לשנות את האווירה הזאת בעם. ואני חושב שכן, זה ניתן. בכל זאת אנחנו עכשיו מכינים אלפי אנשים שעוברים את הקורסים שלנו, והם הופכים להיות כמחנכים, כמורים, כמרצים במסגרת שלנו, והם מתחילים עכשיו כבר להיכנס ממש לתוך העם, עם ההסברה, עם המערכת, למערכת חינוך, עם הילדים, ואני חושב שיש לנו סיכוי, תקווה גדולה. בטוח שנצליח, השאלה מתי. אבל רק בצורה כזאת. לחכות שהם ישתנו לא יכול להיות. לא, כי גם אנשים שנמצאים שם, הם לא מרגישים שיש צורך באיזה שינוי. עד כמה שאני נמצא בקשר עם תקשורת, אני רואה שהם לא צריכים שינויים. גם לא מבינים שזה בכלל נדרש. גם כן לא מבינים מה הקשר בין מצבנו כאן, גם בארץ וגם בכלל בעולם, עם השפעת התקשורת. וזה באמת תוצאה מההשפעה מהסביבה. בבקשה.
כן, פה, שורה ראשונה, מיקרופון, לפה. כן. פה בואו, רק תריצו יותר מהר את המיקרופון. הנה, באים משני הצדדים. את זה אפשר להציע.
רציתי לשאול, האם המטרה היא להגיע לרצון הזה לבחירה חופשית כדי להתחיל לשנות בצורה סדרתית את כל מה שקורה?
לא, לא, לא. יש כאן כמה דברים. יש כאן שתי מישורים. יש מישור לאנשים שהם מדברים על החיים הרגילים היותר טובים. ביטחון לילדים, לעצמם, שאנחנו יוצאים בלילה לרחובות, שילדים שלנו חוזרים מאוחר הביתה, שהם נכנסים לכל מיני מקומות, בכל מיני מועדונים לנוער, שבכלל מקומות עבודה, בתי ספר עם האלימות שלהם וכן הלאה. אם אנחנו רוצים לשנות את החיים שלנו הרגילים, ככה בכלל, אז אנחנו לא צריכים להתאפס גבוה מדי, אנחנו רק צריכים לבנות סביבה שבהתאם לזה היא תעלה אותנו לערכים יותר גבוהים. וזה שלב הראשון, רמה הראשונה בסיסית, ורמה השנייה זה אלו אנשים שהם רוצים לא רק להגיע לחיים היפים כאן, אלה הם רוצים גם כן מהחיים האלו גם לפרוץ לחיים יותר גבוהים למימד הרוחני. אז לזה הם צריכים כבר סביבה אחרת. לא סביבה טובה, רגילה, שעל ידי זה ילדים שלנו מתחנכים יפה וגם אנחנו יכולים. אלה אנחנו צריכים סביבה שהיא עוסקת בחוכמת הקבלה. אז שם הערכים אחרים, יותר גבוהים. שם זה ממש ואהבת רעך כמוך וחיבור בינינו, כדי שבחיבור בינינו אנחנו נגיע למצב שמגלים שם את הכוח העליון. מגלים בחוש שבונים אותו יחד. וזה רק לאנשים שמשתוקקים לזה, כל אחד ואחד לפי מה שהוא מרגיש שחסר לו. ישנה המטרה הזאת, הראשונה, שעכשיו היא בוערת דווקא גם כן בכל העולם. אתם יודעים, אני עשיתי עכשיו סיבוב בדרום ובצפון אמריקה, ואני מרגיש שזה ממש, נגיד, בקולומביה הייתי בכמה מקומות, ממש ככה נסעתי לאורך כל המדינה, אז שם בעיית הביטחון. אותו דבר בברזיל, בעיית הביטחון קודם כל. שם זה, בקולומביה אתה נוסע בכביש, כל 10 קילומטר מחסום, משטרה בודקת את האוטו, מסמכים, ואתה ממשיך לנסוע. ככה זה בכל המדינה. אז אצלם זה בעיית הביטחון היא קודמת להכל. במדינות אחרות זה פשיעה, בעוד מדינות זה שם בצורה אחרת. אבל בכל זאת, הכל רק אפשר על ידי הסביבה לשנות. נפגשתי עם סגן פרזידנט בצ'ילה, גם כן דיברתי על זה איתו. כולם מבינים, בעיה היא ידועה, וגם כן הפתרון נראה הגיוני ונכון, גם לפי הסקרים וגם לפי... אני כבר לא מדבר כבר אפילו מטעם חוכמת הקבלה, שככה מסבירה את זה כבר מאלפי שנים, אלה מצד המחקרים האחרונים. כולם מסכימים, אבל עדיין, הם אומרים, ידינו עוד לא, אנחנו עוד לא בזה. אבל צריכים לדעת שכן, נמצאים אנחנו במצב שיכולים לשנות. בבקשה. חדשים יכולים לשאול על מה שהם רוצים.
בינתיים שאלה כן. פה, בשורה הראשונה.
בבקשה.
כן, תכף נגיע גם אהורה.
שלום רב. יש לי בן, מסיים חטיבת ביניים כעת. הוא בדרך איתנו כבר 3 שנים. הם כעת עסוקים בחזרות לסוף שנה, להצגה לסוף שנה, להיפרד מהחטיבה. הוא רואה את הזמן הזה כזמן מבוזבז. הוא מתעסק בהפצה, כל יום 3 שעות יושב על האינטרנט. הוא אומר לי, אבא, זה זמן מבוזבז מבחינתי, אני לא רוצה ללכת להצגה הזאת. מה אני עושה איתו?
תראה, הוא צודק. קודם כל, אם אתה רואה שהוא נמצא בהתקדמות ועסוק בדברים לא פחות לפחות טובים, וזה מושך אותו, למה לא? אני חושב שמאוד כדאי. אם ממשיך בזה, יש לו דרך ישרה לחינוך החדש. ויש לנו הרבה, ילדים שלנו, אתם יודעים שהם ממש נכנסים לאוניברסיטה בגיל צעיר. היום אלי ונקור נתן הרצאה באוניברסיטת תל אביב, עושה דוקטורט, בחור צעיר, בן 27. זאת אומרת, ממש יש התקדמות לזה, זה דבר מבוקש מאוד. זה מקצוע, החינוך האינטגרלי זה המקצוע המבוקש ביותר, שאתם תראו עד כמה שאנשים האלו, אם היום היו לנו, אז הרבה בתי ספר מוכנים לקבל כאלו אנשים, לסדר את כל האווירה בכל מקום, בבתי החרושת, בכל מקום. הכל, אם אנחנו יודעים עד כמה שאם אתה משנה יחס בין בני אדם, עד כמה שאתה בזה יכול להצליח בכל דבר. גם בתעשייה, גם במסחר, גם בחינוך, בהכל. אז אני חושב שלילדים, להביא אותם היום לחברה שלנו ואחר כך לתת להם עוד כיוון להיות מחנכים, מורים, זה דבר מצוין, זה עתיד.
נעבור לשאלה הבאה, שם בסוף, כן, רק תרים את היד שיראה למי לתת את המיקרופון. בבקשה. אם תוכלי לקום, אם תוכלי רק לקום, שהמצלמה תוכל לראות אותך.
נוח לי ככה, בסדר?
מאה אחוז, בבקשה.
שלום, שמי אלקה. אחרי הרבה ניסיונות שחברה שלי באה ואמרה לי, בואי ותשמעי את כבוד הרב, אז אני באה ונשמע הכל בסלוגנים והכל, כאילו אנחנו חיים באיזושהי בועה. אני מורה לחינוך גופני, נמצאת כל היום בגנים.
לחינוך?
גופני.
כן. כן.
אני מלמדת כל הזמן, כל בוקר, את הילדים בגנים. מעבר לספורט, אני בהחלט מרגישה שבגנים לא שמים דגש על ערכים. ילדים דוחפים אחד את השני, מקללים. כל אחד עם המקום שלו, זה השטח שלי, זה הכיסא שלי. חשוב מאוד ללמד את החגים, ללמד את זה ואת זה ואת זה, אבל... ואתה גם דיברת על קורסים ועל כל מיני דברים כאלה. לא
אין, אין לך ערכת חינוך שלנו?
לא, אבל גם אין לי את התקציב לבוא ולשלם לקורס. אני שואלת מה אני צריכה לעשות. אני מעבר לזה שאני יודעת מה אני עושה, כי מעבר לזה שאני מורה לספורט, אני מרגישה שאני שגרירה עוד גם של הרבה דברים. אני מפסיקה את השיעור ואני אומרת, סליחה, סובלנות, איפוק. המון דברים אתה צריך לתת לחבר שלך, לא רק אותו תרגיל שלימדתי. אבל מה שאני אומרת זה ש... מה צריך לעשות בעצם מחר? לקום בבוקר ומה? אם לי אין את התקציב לעשות את הקורסים או את הזמן להגיע. אני מרגישה שאנחנו ככה מדברים פה נורא, עברית מאוד מאוד יפה, מאוד גבוהה. אתה אומר שיש שינוי ויש תקווה. אני גם מאמינה בתקווה מאוד. אני לא יודעת מתי זה
לא,
יקרה.
לא, תקווה סתם לא תבוא.
לא, בהחלט.
זה ברור. ושינוי אנחנו צריכים לעשות. כי זה הבחירה החופשית שלנו, אני אומר. זאת אומרת, זה דווקא תלוי בנו, זה לא... הטבע, האבולוציה, הטבע רק מקלקל אותנו. זה כך מצד הטבע אנחנו מתפתחים. רק לכיוון הרע.
אני מהרצאות, כבר שלוש הרצאות שאני מגיעה, אני יוצאת מבולבלת. מה שאני שואלת זה בעצם...
נו, זה נכון.
מה עושים? אז אני קמה מחר בבוקר, ומה?
שאת קמה מחר בבוקר...
ואיך אני מפיצה את זה בלי הקורס, בלי...
נו, איך אפשר, תגידי, לאט, גם כן מורה,
אני חושבת שיש את הדברים הבסיסיים שכולם פה יודעים.
לא.
אז אולי נטוע.
תראי, אי אפשר בחמש דקות להסביר מהם היסודות של חינוך, ובפרט להיות מדריכה הנכונה בקבוצה. את צריכה לעבור את זה על עצמך. את למדת כנראה את החינוך גופני, ועברת במשך כמה חודשים לפחות, וגם כן תדרוך, וגם כל ההפעלות, והרגשת את הכל על עצמך. ועכשיו את יכולה להעביר את זה לילדים, ואז את מתארת לעצמך מה שהם עוברים ומה שהם מרגישים, ויש לך בפנים כבר המבנה, המודל, הדמות הזאת, מה שצריך להיות באדם בכל שלבי התפתחות הגופנית וכן הלאה. איך יכול להיות שאני עכשיו אתן לך איזה סקופ, לא יודע איך להגיד, ואמכור לך איזה טריק כזה שמחר תתחילי להתייחס, זאת אומרת, לבנות קבוצת ילדים נכונה.
אבל לא רק
לי,
לכל אנשי החינוך שנמצאים בדור ההמשך, אנחנו מדברים על דור ההמשך הרי, על הילדים שלנו.
שוב, יש לנו... מערכת חינוך שאנחנו היום נמצאים כבר בבתי ספר. יש לנו גן ילדים, יש לנו ילדים שכבר שנים גדלו בחינוך שלנו, וזה מערכת, זה צריכים ללמוד איך משיבים אותם במעגל, איך... את נשארת כאן, אנחנו נעשה עוד מעט סדנה. תרגישי מה זה, אולי על עצמך, וזה ייתן לך לפחות איזה דחף לבוא בכל זאת לקורס. בסדר, אין לי, זה אי אפשר, לא, זה לא רציני לספר בשתי מילים מהו החינוך האינטגרלי. ללמד ילדים שרק על ידי ההשתתפות ביניהם, וגם כן גדולים צריכים את זה בעצם, שרק על ידי ההשתתפות ביניהם אנחנו יכולים להגיע לפתרון כל הבעיות. זה ילד צריך לדעת, שהוא לבד לא מסוגל להגיע לכלום. אלא רק על ידי הסביבה טובה נכונה. ואז הם מפסיקים להילחם זה עם זה. אלה דורשים חיבור. כך אפשר לחנך אדם, ואז הוא יתייחס אחרת לגמרי לאחרים ולסביבה. הוא יראה שהוא מרוויח מזה. וזה אצלו כהרגל, נעשה טבע שני. ואז הוא יתייחס אחרת לכל אחד, כי הוא יראה שעל ידו, שהוא יכול גם כן לצרף אותו לחוג שלו, לסביבה שלו, הוא יכול להתקדם עוד יותר. ההבנה הזאת צריכה ממש להיכנס לילד, והוא צריך כל הזמן לחיות עמה, וגם כן אנחנו בדרך כלל מבקשים מילדים יותר גדולים שיחנכו את הילדים יותר קטנים. זה פועל בצורה ממש נפלאה, כי הקטנים מאוד גאים בזה שהגדולים בכלל מסכימים לשחק איתם ולעשות איתם משהו. יש כאן הרבה מאוד אמצעים איך לעשות זאת, אבל העיקר, התוצאה היא צריכה להיות פשוטה. כמו שאנחנו במשך כמה שנים בילדות קיבלנו את היסוד שלנו איך להתייחס לכל האנשים ולעולם ולסביבה, לחברה ולכולם וגם לעצמנו, אנחנו צריכים את זה לשנות. אנחנו צריכים ממש בתוך אדם לרשום ממש בזיכרון שלו, בחושים שלו, בהרגשה שלו, שחיבור זה מועיל. וזה אפשר.
תודה.
בבקשה.
כן, שם שאלה בבקשה.
שלום, שמי רוני. אתה מציע...
רוני, תצמיד רק
את המיקרופון. אתה מציע שינוי שהוא קצת ניתוק מהסביבה.
לא, ההפך אני אומר. אנחנו צריכים עוד יותר. אנחנו צריכים דווקא לבנות סביבה שהיא תקדם אותנו.
נכון, אבל אנחנו פותחים גן משלנו.
זה לא עולה לי כוח.
אז אנחנו פותחים גן משלנו ובית ספר משלנו, ואנחנו חיים בקהילה מאוד סגורה, שמה שאנחנו מלמדים נמצא בתוכה, וכשאנחנו יוצאים החוצה בגיל 18, 19, 20 אחרי צבא, לעולם הגדול, כל הכלים שאינדיבידואל מקבל בבית ספר חינוכי שהוא צריך לשרוד, הילדים האלה לא מקבלים. ואז הם מוצאים משהו שהוא...
אבל יש לנו דוגמאות למה את אומרת כך. אצלנו כבר, אני מבין שלפי ההנחות שלך זה נכון. כאילו, הילד שגדל באיזה חממה ופתאום יוצא לעולם הסוער, וכל אחד ואחד ממש יכול לסדר אותו ולעשות אותו משהו, מה פתאום? זה לא כך. קודם כל, ילדים שלנו גודלים גם כן בעולם הזה, הם יודעים בדיוק משהו, מה, 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 מה קורה איתם. הם גדלו אצלנו וגם כן גדלו בבתי ספר הרגילים. אנחנו רק עושים השלמה אחרי בית ספר, בשעות אחרי בית ספר. עכשיו אנחנו נכנסים גם כן לבתי ספר, שם בזמן השיעור, שכל השיעורים הם היו באווירה כזאת. זה בסך הכל לא משנה, אנחנו לא משנים שום דבר מההשכלה. אנחנו רק מוסיפים לזה חינוך. הילדים שלנו היום לא בגני ילדים, ודאי שלא בבתי ספר, לא מקבלים שום חינוך. אין כזה מקצוע חינוך. יש השכלה. אנחנו מלמדים אותם מקצועות. אבל לחנך את האדם, לבנות את האדם, אנחנו לא עושים. ולכן על זה אנחנו מדברים. שזה אנחנו צריכים להוסיף. ובאמת אדם שיוצא, אז מה, יודע כמה מקצועות, הוא הולך לקבל מקצוע, אבל מסכן הוא לא יודע איך לבנות לעצמו סביבה טובה. ואנחנו רואים את זה כתוצאה. אז, וחוץ מזה, אני אגיד לך, יש לך ילדים? לא, שיהיו, בקרוב. אז... אבל את יודעת שאנחנו, מה אנחנו אומרים לילדים שלנו הקטנים? אל תריף, אל תהיה רע, תהיה טוב, תהיה יפה, תוותר, תן לו משהו. למה? כי דווקא ההתנהגות הזאת, יפה כזאת, קלה, ידידותית, היא יותר נותנת לאדם יותר ביטחון. הוא לא מזמין על עצמו תגובה, אלימות, שום דבר. רואים שאנחנו כך רוצים לילדים שלנו, כן? אני אומר לילד שלי הקטן שאל תריף, תתרחק, תהיה ילד יפה, תהיה טוב. למה? כי אנחנו רוצים שיהיה לו טוב. אז סך הכל, אם כך בצורה אינסטינקטיבית כל אימא עושה עם הילד שלה, אז למה את חושבת שאם אנחנו כך מחנכים אותם ממש לפי אותם המילים, אז מזה יכול להיות רע? לא. חוץ מזה, זה לא מפריע לך ליד זה, לתת לו איזשהו חוק, דיודו או משהו. זה לא מפריע לך, לא, לא, לא.
העניין הוא כזה.
אם תוכלי לקום, אני יודע לך, יהיה לנו קל יותר בצילום, תודה.
כשאני אומרת שאתה בונה מין מסגרת שהוא רק לילדים שבחרו את זה, רק לילדים, הרי הילדים לא בוחרים, זה אנחנו ההורים בוחרים.
נכון.
אז אתה עושה את זה במסגרת מאוד מצומצמת.
למה? אנחנו יכולים, זה ילדים שלנו, אנחנו יכולים להגיע לכל בית ספר, או אחרי בית ספר, לכל חוג, או על ידי טלוויזיה, על ידי החוגים של יד הבית, מתנסים, לא חסר הזדמנויות. לא, את לא מדברת נכון, אני מצטער להגיד לך שאולי את לא מרגישה את הסבל של ההורים, שבאמת לא יודעים... מסתכלים על ילדים וצר להם. לא, סליחה שכך אני אמרתי, אבל כן, שם
כן, בחור. לקראת הסוף.
שמי טוביה, והשאלה שלי היא בעצם, אמרת שהבן אדם נולד עם תכונות שהן טבועות בו, ומצד שני אתה אומר שיש את ההשפעה של הסביבה. זה זרמים שהם מנוגדים. השאלה לגישתך מבחינת החינוך, מה גובר על מה בעצם?
קשה לענות על זה בצורה מדויקת. בכל זאת, יש כאלו, התכונות שאנחנו נולדים הן תכונות בסיסיות. אבל איך אתה מייצב אותה, איך אתה משחרר אותה, איך אתה פועל איתם, זה כבר תלוי מהסביבה. בוא נגיד, יש לך נטייה לציור. אז תלוי עם מי אתה נמצא בקשר, אז אתה תהיה או לכיוון אקספרסיוניזם או לכיוון הקלאסי, נגיד. זה הכל כבר יחד עם הנטיות הפנימיות ויחד עם השפעת הסביבה. יש כאן כבר שילוב, אבל ודאי שהתכונות הבסיסיות הן קובעות הרבה לאדם. ואי אפשר לקבוע, אי אפשר בדיוק להגיד... זאת אומרת, אתה שואל כך, לאיזה, נגיד שאני כל יכול ואני לוקח את הילד שלי, לאיזה סביבה בהתאם לתכונות שלו אני צריך להכניס אותו כדי לקבל ממנו בדיוק, נגיד בצורה תיאורטית, איזשהו ייצור כך וכך מיוחד? אני לא יכול, בחוכמת הקבלה כן. אנחנו רואים, אנחנו יודעים שזה רשימות, מסך, אור ישר, אור חוזר, זה בונה את הפרצוף. זאת אומרת, צורת העיצוב האדם, זה מייצב אותו, זה אנחנו יודעים לעשות. אבל בצורה כזאת רגילה עממית עם הילדים, אנחנו עוד לא יודעים. וגם הפסיכולוגיה עוד לא מגיעה לזה בכלל.
לא, זאת אומרת, אני מרחיב ושואל, זאת אומרת, מה אתה מציע? זאת אומרת, הרי לא לכולנו יש תכונות טבועות שהן, בוא נגיד, טובות.
לא, אנחנו לא נוגעים, חס ושלום, עכשיו אני אולי מבין, אנחנו לא נוגעים בתכונות הטבעיות של האדם. אנחנו נותנים להם להתפתח בצורה המקסימום האפשרי בזה שהוא לא... זה הוא לא יוצא איתם להתקיף את העולם, ואז העולם בהתאם לזה לא מתקיף אותו. הוא יכול להתפתח בצורה הטובה ביותר האפשרית. זה בעצם החינוך, הוא מלמד את האדם איך הוא יכול לסדר לעצמו סביבה שהוא מסוגל להוציא הכל ממה שיש לו מהלידה. זה בעצם המגמה. כן?
כן, שאלות נוספות, אם יש? אוקיי. אני הייתי רוצה עכשיו, ברשותך הרב לייטמן, אם סיימנו את השלב של השאלות, אולי נעשה איזשהו סיכום למה שהיה, ונתחיל כבר להתקרב לכיוון ההלק הבא שלנו. אולי זה סיכום ביניים כזה, ואיתו נמשיך.
אנחנו... חושבים עדיין שהסביבה זה משהו לילדים, זה משהו צדדי, זה משהו ככה, אולי בשבילנו קצת להיות יותר כך בחיים שלנו, יותר להצליח קצת, לחיות בעולם יותר רך, יותר יפה, וזה לא נכון. אנחנו... שמסתכלים על הסביבה, בכלל על החברה שלנו, עם הסמים, עם האלימות, הרציחות האלו שמדי שבוע, הזנות ואלכוהוליזם וכל מה שקורה, הגירושין, ייאוש, כן? דיפרסיה, מחלה הראשונה שבעולם, תופעה כזאת. כן? כל התופעות האלה זה רק בחיים שלנו הפרטיים כמו בני אדם. עכשיו, כתוצאה מזה שאנחנו לא יודעים להסתדר בינינו, יש לנו בעיה גם בתרבות, גם בחינוך, גם בכלכלה, גם בהשכלה הכללית, גם במערכת פיננסים, גם בתקשורת בינינו. העולם נעשה יותר ויותר אינטגרלי, עגול, צמוד, ואנחנו לא יודעים להסתדר, אנחנו מתרחקים, כל אחד מתרחק מהשני, וכך זה המגמה היא ממשיכה. לכן לבנות סביבה נכונה, זה לא סתם כך שיהיו לנו חיים יותר יפים, אולי יותר בטוחים, אלא זה לשנות, זה לצאת מהמשבר, זה לשנות את העולם כולו, וכאילו זה דברים גדולים שיכולים כאן להתרחש, אבל אם משנים את האדם, אז משנים כל המערכות מה שהוא בנה לעצמו. ולשנות אותו זה ממש אפשרי רק על ידי האמצעי האחד. שינוי הסביבה שהיא משפיעה עליו, והוא תוצאה, הוא ממש פרי של הסביבה. לכן אנחנו צריכים לחשוב איך עושים זאת. יש לנו על זה הרבה מאוד כבר ספרים, מאמרים, קליפים, אמצעים רבים, הכל יש באינטרנט, חוץ מ... זאת אומרת, לא צריכים ללכת רחוק, להיכנס לשם, לראות, יכולים לראות איך מפעילים ילדים, תוכניות לילדים, זה ממש מאוד מועיל ומאוד נותן תוצאה מהירה מאוד. זה בעצם כך. עכשיו על כלי תקשורת לדבר ועל דברים הגדולים יותר, זה רק אחרי שהציבור ידע שבאמת אפשרי לשנות את החיים שלנו על ידי הסביבה. אז אנחנו נבוא גם כן לכלי תקשורת, כאילו בדרישה, זה לא אנחנו, זאת אומרת הציבור ירצה שכלי תקשורת הם יהיו אחרים.
אתה מרגיש שאנחנו כבר יכולים לעבור לחלק הבא
כן.
שלנו?
כן. Mm-hmm.
אוקיי, אז החלק הבא שלנו מאוד מאוד מיוחד שנעשה עכשיו ביחד, זה יהיה קצת ככה לטעום, להרגיש משהו מהפוטנציאל הזה של קשר חדש וטוב בין אנשים, כמפתח להיים ברמה הרבה הרבה יותר איכותית. הרב לייטמן, אולי תסביר ככה.
אני הייתי אומר כך. יש... סגולה מיוחדת בחיבור שעל ידי זה שאנשים מתחברים הם מייצרים חוש חדש. חוש חדש, ממש. שאם יושבים יחד, ואנחנו ננסה את זה עכשיו, שאם יושבים במעגל 10 אנשים, זה משחק ידוע ועתיק. שמגיע לנו מחומת הקבלה, שאם נמצאים ככה בצוותא אנשים ומדברים ביניהם, לא מתווכחים, אלא דיבור שלהם הם בזה שהם שומעים זה את זה, נשחק, תראו עד כמה שזה עובד. שומעים זה את זה, לא חשוב לי בעצם כל כך מה השני מדבר, אני מסכים עמו מראש. לכל אחד הצדק שלו והאמת שלו. אלא אני רוצה להוסיף לכולם, לא נגד שיש לי דעה אחרת או משהו, כל אחד מוסיף לי השני, לפי הנושא שאנחנו נבחר, ואז אתם תרגישו עד כמה שנבנה ביניכם איזה... איזה מקום חדש נבנה, איזה הרגשה חדשה שבא בהרגשה חדשה. בסופו של דבר, אם אנחנו מתחברים יחד, אם אנחנו מרגישים שם שזה נבנה בינינו איזה חום, רוח חדשה, אנחנו יכולים שם להתחיל להרגיש מציאות, מציאות הרוחנית. וזה לא, לא צריכים בשביל זה להיות גדולים, לא צריכים בשביל זה להיות מקובלים כבר וללמוד הרבה, אלא החיבור הוא מקנה לנו את היכולת הזאת. רק אם נתחבר נכון, אז בזה נרגיש איך הסביבה משפיעה עלינו, איך אנחנו על ידי זה קונים תכונה חדשה. אם אנחנו מתחברים בצורה כזאת, ואם אנחנו מגיעים לחיבור פנימי, מתוך החיבור הזה, אם אנחנו פועלים, אנחנו יכולים לפתור כל בעיה ונפתור את זה תמיד נכון. אף פעם לא ניתן. אף פעם לא ניתן. אז בעצם כל העניין שדיברנו עכשיו על הסביבה, השפעת הסביבה על האדם, זה בעצם לבנות סביבה כזאת, שבתוכה מה שאנחנו נרגיש זה בניית הכלי החדש, להרגשת המציאות בינינו החדשה. צריכים לנסות?
כן, השאלה, יש לי שאלה טכנית. אתה חושב שקודם כדאי שאנחנו נסתדר במעגלים ואז נראה את הקליפ שהכנו? או שקודם נראה ואז ניגש לקליפ, איך אתה חושב שכדאי?
הכנתי לכם קליפ. כן, שכחתי על זה. בוא תראו.
בואו, שימו לנו את הקליפ.
These fish have got a tiny brain about the size of half a grain of rice.
רואים אותי?
You wouldn't think that they could learn from experience, but they do. Much of what they need to know, like that these red worms are delicious, they don't just know, they have to learn.
הדג לא מבין שאפשר לאכול את ה...
Usually they learn things like red worms are nice from other fish. But look what happens when a lone fish gets to watch the fish food program on telly.
זה דג בטלוויזיה שאוכל. ודג השני למד.
If a fish can learn that from TV, think what a child is taking in. The average British three-year-old is glued to a TV or computer screen for nearly 5 hours a day, and almost half of all three-year-olds have a TV in their own bedroom. Suddenly, the outside world is coming into these children's lives. So does what they watch influence their behavior? Child of Our Time showed a video of someone being kind and loving to a doll. Then the children went into a play area with the same doll in it. Two out of three kissed the doll, just like the man in the program had done. Then we showed them another video of a man punching and kicking the doll. Then we took the children back into the play area. Although James does it in a rather lackluster way, he mimics exactly the violence he saw on TV. Even Helena gives the doll a couple of ladylike hits with the mallet. But William does it with a frenzy. He's almost unstoppable, shouting the same phrases and doing the same actions for a staggering 6 minutes and 38 seconds. The children mimic the aggressive film much more faithfully than the non-violent program. Even when William's mother came back into the room, he didn't stop.
I thought that, I mean, he does sometimes have rough fights with his brother, and he gets very, you know, sort of rough with his brother. But I just didn't think that he would. It's all sad. They give him a love and kiss him better.
No.
You've got to say, I'm sorry. You love him and kiss him better.
I will kiss him.
No, that isn't nice. No, that isn't nice, William. Give him a love.
No.
Most scientists now think TV can encourage violent tendencies. At this age, our children's ability to learn from the world around them is expanding rapidly. This experiment shows how dangerous seeing the wrong kind of lessons on TV could be on a child's developing idea of how to behave.
No. Yes, Malusif. זה הסביבה שאנחנו גודלים, והיא מכילה אותנו, והתוצאות רואים אחר כך בכל יום ומדי שבוע שקורה עכשיו בארץ אפילו. טוב.
מתעגלים?
דן, כן.
יופי. עכשיו מה שאנחנו מבקשים, כל אחד איפשהו נמצא, חצי סיבוב וליצור מעגלים של 10 אנשים בכל מעגל. בואו נעשה את זה צ'יק צ'ק שלא נפסיד אף דקה. הסדרנים, אם תוכלו לעזור לחברים ולחברות להתיישב צ'יק צ'ק, שלא נפסיד אף רגע. 10 אנשים סוגרים מעגל. יופי, אחרונים להתיישב. בואו, אחרונים להתיישב, ואנחנו רוצים להמשיך. יופי, כמעט סיימנו. טוב, בואו נהיה שקטים עד שהאחרונים מתיישבים, ושימו לב לכמה פרטים טכניים. יופי, הנה ממש האחרונים מתיישבים, נהדר. בכל עיגול כזה יש מנחה. כל המנחים שהכנו אותם מראש לשיח הזה מתבקשים להרים את היד, כדי שבכל מעגל החברים יראו מי המנחה של הדיון. התפקיד של המנחה זה בסך הכל לסדר ולהזרים את הדברים. אם הוא נותן איזושהי הוראה כלשהי, אז תשתדלו לכבד את דבריו. זה דבר אחד. דבר שני שצריך לדעת זה שבסוף הדיון שלנו, תכף הרב יכניס אותנו אל תוך תוכן הדיון, בסוף הדיונים שלנו אנחנו נבקש מכל מעגל שמישהו יספר איזושהי התרשמות כללית של מה שעברתם. אז ככה שימו לב למה שקורה איתנו. עוד דגש או שניים, ואז אני אבקש מהרב להכניס אותנו ממש אל הדברים. כמו שהרב אמר קודם, המפתח בדיון הזה שלנו זה רגישות והקשבה. רגישות והקשבה למה שאומרים האחרים. אין צורך, זה לא פה פוליטיקה, אני לא צריך להסכים או לא להסכים או להתנגד למישהו, אני פשוט מוסיף משהו לדבר הכללי שאנחנו יוצרים ביחד. לא להתפרץ, מדברים לפי הסדר, והעיקר זה לתרום לדבר המשותף שאנחנו בונים ביחד. הרב לייטמן, אם תוכל תכניס אותנו שוב וגם עם השאלה עצמה.
אז העיקר זה ליצור הרגשה חמה פנימית, שהיא ממש תהיה בינינו, שנוכל להרגיש אותה במשך הדיון איך שהיא מתייצבת בינינו, ואז תרגישו מתוך זה עד כמה שאנחנו בזה מתחילים להתייצב מהסביבה הטובה מחדש. כל אחד ואחד עד כמה שהוא מקבל מזה רוח, מצב רוח וחוכמה ושכל ויכולים לגשת לבירורים חדשים, ממש להרגשה חדשה ולמחשבות החדשות. בהתחלה נדבר פשוט עד כמה הסביבה משפיעה עלינו. עד כמה הסביבה משפיעה עלינו. כל אחד שיגיד את ההתרשמות שלו. בבקשה. גם בילדות, גם בחיים שלנו.
אוקיי, אני... כשאתה נמצא במקום בעבודה שלך, אז מקום עבודה, אתה כל הזמן מרוכז בתוך עצמך, ודואג רק לעבודה שלך, ודואג רק לתפקיד שלך. וזה בעצם מה שמעניין אותך. וככה כולם עושים לידך, כולם עושים אותו דבר. והאווירה שנוצרת היא אווירה שבעצם כל אחד דואג לעצמו. וככה אתה מבין שזה הכללים של החיים. אחר כך אתה חוזר הביתה, אתה חוזר בעצם עם אותם מחשבות, עם אותם כללים. ואתה ממשיך את זה. אבל בעצם הגעת למשפחה שלך, ובמשפחה אתה אמור לנהוג אחרת, כי בעצם כולם... לטובתך, ותומכים בך ביחד איתך, ואין שום סיבה שאתה תמשיך באותו דבר. אבל זה יוצר פה משהו פשוט אבסורד, כי אתה ממשיך בגלל שבאת מהשפעה כל כך חזקה. עד שאתה יוצא מהשפעה של מקום העבודה שלך, אתה עדיין מביא אותה לתוך הביתה. וגם אתה מקרין את זה לכל בני המשפחה, לילדים, לאישה, לסבא, לסבתא, לכל מי שגר איתך. ואז נמצאים בתוך איזשהו מערבולת, ואז יוצא שהמשפחה, שאמורה להיות דווקא המקום המקרב והחם והמשותף, היא הופכת להיות לאיזושהי התמודדות עם כל מיני מצבים ודוגמות שרכשת אותן במקום העבודה. ואז יוצא שגם במקום העבודה, אתה סובל, וגם בבית אתה לא מרגיש את הנעימות הזאת. אז זאת אומרת, אנחנו צריכים שגם בבית וגם במקום העבודה תהיה אותה אווירה, אחרת לא יהיה לנו פשוט לא בית ושום סביבה שבה לא נוכל להרגיש קשר טוב בינינו.
אני מורה, ו... כשיש עובר יום טוב בבית הספר, ככה אני מגיעה הביתה אחר כך. אני זוכרת שהילדים היו צעירים, וכשהייתי חוזרת מיום מאוד מאוד קשה, שהייתי מאוד מאוד עסוקה בנושא של הלימוד ובבית הספר, קושי ללמד, כשהייתי מגיעה הביתה לא הייתה לי סבלנות לילדים הפרטיים שלי. והרבה פעמים את הכעס הייתי מוציאה עליהם, וברגע מסוים הייתי עוצרת את עצמי ואומרת, רגע, איפה הקו הזה של עבודה בבית הספר לבין הילדים הפרטיים שלך? הם לא אשמים שכך וכך קרה בבית ספר, שעכשיו את כועסת ועצבנית וחסרת סבלנות. והקושי הוא עצום, בעיקר בחינוך, שאתה מגיע הביתה ואתה מביא את כל התסכולים של החינוך, של התנהגות הילדים, הביתה.
גם אני עסקתי בחינוך הרבה מאוד שנים, ואני יכולה לומר שבאמת החיבור היה מאוד חזק לנגד עיניי, ומאוד השתדלתי באמת לייצר המון פעילויות של שמחה מאוד מחברות. ואני רוצה דווקא להגיד שאני נתקלתי הרבה פעמים בהיפוך, שכשהגעתי הביתה מצאתי שהילדים שלי האישיים, ויש לי 4 ילדים, חזרו ממערכת החינוך, כל אחד בכיתה אחרת, ולקח לי זמן לאסוף אותם ולחבר ביניהם ולהרגיע אותם, כי כל אחד מהם חזר הלום קרב. והיה תסכול מאוד גדול, כי אני הרגשתי שבהרבה מאוד מקרים אני מנסה להוביל קבוצה של ילדים למטרה של חיבור ושיתוף ושמחה משותפת, ואני מגיעה הביתה ואני מקבלת חזרה ילדים ממערכת החינוך שכל אחד מהם מושך לכיוון אחר. מה שמדהים אותי תמיד זה שאם נשאל כל הורה והורה, הרי כולם יגידו את אותו דבר. כולם יגידו שהם רוצים מערכת חינוך שיש בה חיבור ושיש בה שיתוף פעולה ושיש בה סבלנות וסובלנות. הרי כל אחד רוצה את זה. ובסופו של דבר כולנו שולחים את הילדים שלנו בדיוק למקום שלא מייצר את זה. והגיע הזמן לעשות מעשה, כי באמת אנחנו מפספסים בגדול. היום החינוך פשט את הרגל, הוא כבר לא מתאים יותר. הוא כבר לא מתאים יותר לדור שגדל. לכן יש כל כך הרבה צרות ויש כל כך הרבה קשיים, והילדים לא מוצאים את עצמם, וההורים נמצאים בתסכול הרבה יותר גדול.
בהמשך לדברי של מיכל, אני גם גרה ברעות, יש לי ארבעה ילדים שהגדולה, אני גרה ברעות, יש לי ארבעה ילדים שהגדולה בת 23 והקטן בן 7, ואני פשוט מרגישה את התסכול מהמערכת כממש אדם לאדם זאב. זאת אומרת, מכיתה ב' זה המיצבים, זה המבחנים, זה השיעורים, זה התחרות. אני לא ראיתי בבית ספר שהבן שלי לומד עכשיו א' ב' שהוא למד איזשהם ערכים. ואני באה הביתה, אז אני מנסה, עם כל המטען שאתה סוחף מהעבודה, אז אני מנסה לחבר אותו, להראות לו דברים אחרים, ללמד אותו, פשוט לעשות עבודה, שבמקום שהוא נמצא רוב היום, לא עושים את זה. לא עושים את זה. זה האמת היא לא רוב היום, עד רבע לאחת, אבל פשוט אני מרגישה שהוא לא מקבל שום דבר. והחיבור הוא, זאת אומרת, צריך כל כך להתחבר, ואני מרגישה הפך, שמערכת הולכת לכיוון לגמרי אחר, של מבחני מכוננים וכל הדברים, והכל היום תחרות.
מסכימה איתך 100%, ואני רוצה גם להוסיף, ולהגיד שכשאני נמצאת בסביבה שאני מרגישה שייכת, סביבה תומכת, סביבה שאני, סביבה שאני מסדרת לעצמי, למשל שאני באה לכאן, אז אחרי זה אני חוזרת הביתה ואני מביאה את זה הביתה. כלומר, איכשהו אני מרגישה שאני מרגישה להתמודד בבית בצורה יותר טובה, ושרואים את זה, רואים את זה עליי. אז אני מרגישה שכרגע זה הדבר היחידי שאני יכולה לעשות, כי לשנות את מערכת החינוך זה גדול עליי. אפילו קצת. אז אני מביאה פשוט את זה הביתה.
אני יכול להמשיך את הסבב, לי קוראים אמיר. אני יש לי גם כן ארבעה ילדים. אפרופו, תכף נגלה שהסטטיסטיקה פה גבוהה מאוד על ארבעה ילדים. בכל מקרה, מה שמתארים פה ומה שאני מרגיש, שלצורך העניין יש כמה מעגלים של סביבה שנמצאים בעולמנו. והילדים שלנו, שזה הדבר הכי יקר לנו, ובשלב של החינוך שלהם, יש להם את המעגל סביבה המשפחתי הפנימי, שהוא הצד המאוד אינטימי והבסיסי. ויש כמובן את הסביבה שהם בכל יום, בין אם הם יוצאים לגן, או בין אם יוצאים אחר כך לבית ספר, ואחרי זה למעגלים נוספים, הם נחשפים לסביבות מסוגים שונים. וזה סוג של מלכוד ופערים שהם מתמודדים איתם למעשה ביום יום, בין אולי מסר מצד אחד של סביבה שהם מנסים להקרין בתוך המשפחה, לבין סוג של סביבה שמתרחשת להם במקום אחר עם קודים של התנהגות שונים בתכלית. חוסר יכולת להפנים ולהכיל את השוני בסביבות האלה, הוא יוצר מצב שזה משפיע בצורה כל כך לא בריאה על הנוער, על הילדים, וכל מה שנגרם מזה, שבדבר הזה צריך לעשות לדעתי שני דברים. אחד זה, קודם כל, להחליט שאנחנו לוקחים אחריות מאוד חזקה, קודם כל ברמה של המשפחה, שזה מה שאנחנו יכולים להשפיע בצורה שהיא לא נקרא לזה עם מעגלים נוספים מסביב, ולקחת אחריות קודם כל על מה שקורה לנו בתוך המשפחה ברמה של הסביבה המאוד קרובה והאינטימית. ולא להשאיר את זה רק למה שנקרא למעגלים חיצוניים. זה דבר אחד. דבר שני, אנחנו צריכים לפעול ככה שגם הסביבה החיצונית הגדולה תהיה כזאת שלאט לאט תוטמע מתוך מה שאנחנו משפיעים על הילדים שלנו כלפי חוץ. אם כולנו נעשה את אותו דבר בפנים, לאט לאט זה יחלחל, ואם נעשה את זה גם במעגלים יותר רחבים, אני מאמין שיש סיכוי שנמצא את עצמנו בעוד תקופה כזאת או אחרת במקום חדש.
האם בתי ספר פרטיים קטנים יותר היו יכולים לענות על הבעיה הזאת שהמשפחות וההורים היו מעורים הרבה יותר במה שקורה כל יום וכל רגע? האם אתם חושבים ככה? אני חושבת שכן. אני חושבת שרק זה יכול להציל. צריכים לחשוב. לא יודעת. זה אני לא מומחית. איפה המשאבים? כמובן שחלק ההורים צריכים. אם חושבים על העתיד שלהם, של הילדים האלה העיקרים, אז יכול להיות שההורים היו צריכים לחשוב על זה, מאיפה לתת יותר לבתי ספר הפרטיים האלה, ולקבל כמובן ממשרד החינוך או מהמדינה. אני רואה את הנכדים שלי, ואני מנסה לחבב אותם על ידי מתן דוגמה, ושיהיה ביניהם קשר, וזה לא מספיק. אני נותנת להם דוגמה טובה, כן, אני או ההורים. זה מה שאני חושבת.
ערב טוב, שמי אייל. מה שאני חושב, מה שאני מרגיש לגבי השפעת הסביבה עלינו, זה שבעצם מה שאני חווה בתקופה, בשנים האחרונות, או איך שאני רואה בעצם שאנשים שבסביבתי חווים, זה שבעצם ההשפעה היא ישירות על הבן אדם, על מצב הרוח שלו, על איך הוא קם בבוקר. זאת אומרת, אני מרגיש, יש אנשים ש... כל מה שעובר בזמן האחרון, בתקופה האחרונה במדינה, ככל שנחשפים יותר בתקשורת, שומעים חדשות, יום יום, פעם הייתי יושב כל ערב מול החדשות ושומע, ברגע שהחדשות כבר הפכו להיות, כשכל מה שמדובר שם זה בעצם על רציחות ועל דברים שליליים, לרוב, הדבר הזה בסופו של דבר משפיע מאוד על הנפש של בן אדם. אז יש אנשים שפשוט זה גורם להם לדכדוך אדיר בחיים שלהם, תסכול, ייאוש, דיכאון, ברמות כאלה ואחרות. יש אנשים שזה גורם להם לחרדות אדירות, אני רואה את זה, זה אנשים שאני מכיר בכל מיני מעגלים. בכל מיני צורות. עוד לא ראיתי אנשים שנהיו שמחים יותר מדי מבעצם חשיפת יתר לתקשורת. אז א', יכול להיות שבאמת אחת הדרכים להתמודד עם זה, זה קודם כל קצת להוריד את מינון החשיפה לסביבה, לתקשורת, לאותם דברים שליליים. פחות לקרוא עיתונים, דווקא לקרוא את החלקים המעניינים והיותר כלילים בעיתונים. אני חושב שזה לכל אחד באופן אישי זה מסייע. וזהו. זה מה שאני חושב, כל אחד צריך ללמוד להתמודד עם זה, אבל בעצם לעשות את המעשה באופן אישי, אני עוד לא יודע איך אפשר להשפיע החוצה. כרגע אני מדבר רק על איך כל בן אדם צריך להגן על עצמו, ולהגן בעצם על מה שהוא חווה.
אני רוצה לדבר על ההורים שבגלל המצב החומרי של השנים האחרונות והצורך להשיג עוד ועוד דברים, יוצאים מוקדם הביתה, חוזרים מאוד מאוחר, אחר הצהריים ואפילו לפנות ערב. רוב הזמן הילדים בבית או בחוץ, לבד, ויושבים מול המסכים או מול המסך טלוויזיה או מול מסך המחשב, ללא שום בוגר שבאמת יגיד להם עד כמה מותר ומה מותר ומה אסור. ואני רואה את זה ממש בכיתות שבהם אני מלמדת, את השפעת הבית על הילד. בתים שיש בוגר בבית שיודע להגביל שעות צפייה, ואומר לילד מה נכון, מה לא, ואפילו סוגר. וכן, אני נכנסת גם לפייסבוק של הבן שלי לבדוק שהכל בסדר, וזה לא בושה. ואני רואה את הילדים האלה שחשופים שעות לגבי שעות, ואין הורה בבית או אח בוגר, או מישהו שבאמת יעצור אותם, איך הם מגיעים לבית הספר, איך הם מתנהגים. לעומת זה, בית אחר, בית שיש גבולות מאוד ברורים, וזה לגמרי שונה.
אני רוצה להתייחס לחשיבות המטרה. לחשיבות המטרה. ברגע שהמטרה שלנו תהיה מספיק חשובה כדי להסיק אי אלו דברים, אז יש לנו כוח אדיר לנו, לעם. וראינו את זה בשנה האחרונה עם כל ההתפרצות של כולם לרחובות. ואני חושבת שדרך הכוח האדיר הזה שיש לנו בחברה, להעלות את זה כלפי מעלה. כי החבר'ה שיושבים שם בכנסת, במקבלי החלטות למיניהם, הם ניזונים מאיתנו, ולנו יש את הכוח.
חברים יקרים, בואו שנייה תשומת לב אלינו, ותכף אנחנו ממשיכים. סליחה על ההפרעה. כן, בואו שנייה, אנחנו רוצים לקדם את השיח שלנו לשלב הבא, ואז אתם תמשיכו. הרב לייטמן, לאן כדאי להתקדם מפה? לא, לא צריך להסתובב עם הכיסא, כמו שאתם תישארו בלי לזוז, רק תקשיבו שנייה אחת.
אם אנחנו לא מדברים על הסביבה לילדים, אלה סביבה בשבילנו, כן, לגדולים, איזה רגש הייתם רוצים לקבל מהסביבה? איזה יחס הייתם רוצים להוסיף לסביבה שאתם נמצאים בה?
אז
יחס
שאני הייתי רוצה להשפיע על הסביבה, זה קודם כל לשמש דוגמה אישית. כשאני נותנת דוגמה אישית על צורת התנהגות של ערכים חשובים, אם זה כלפי החבר שיושב לי לידי, אם זה כלפי הילד שלי, או אפילו לחיה שמסתובבת ליד הבית. וברגע שאני נותנת דוגמה אישית, אז אני חושבת שכל הסובבים אותי רואים ולומדים, ואפשר להתפתח עם זה הלאה. והרגע שאני הייתי מצפה, זה במינימום, זה לעשות לחברים מה שהייתי רוצה שיעשו בשבילי.
טוב, אני יכול לדבר על השפעה שעות. באופן כללי אני אתן קצת דוגמה שונה, אפשר לתת הרבה מעגלים. אני שמתי לב בתקופה מסוימת של החיים שכמה אני מנוהל. וברגע שהתוודעתי לכמה שנים מנוהל, התחיל אצלי תהליך של איזושהי בוררות פנימית שמאוד עזרה לי לעשות שינויים עם עצמי. הייתי מנוהל בפחדי הישרדות שניהלו אותי, ואני רצתי אחרי הזנב שלי כל החיים, ובניתי ועשיתי, ובוקר אחד התעוררתי והבנתי שכמה אני מושפע מהסביבה. זה עקב, קרה לי עקב גם התקף לב, שבעצם לפני 20 שנה, שבעצם זאת הייתה המתנה הכי גדולה שקיבלתי, שהתחלתי להתעורר. הבנתי שאני עובר משהו. אז הילדים שלי גדולים, הבת הגדולה שלי בת 34 וכך הלאה, אבל אני שמתי לב כמה שאנחנו השפענו אליהם כהורים. ומאותה תקופה שאשתי ואני החלטנו לעשות שינוי פנימי, שמנו לב איך הילדים שלנו גם מתחילים להשתנות. הלכנו לסדנאות, לקורסים, ולקחנו אחריות, והתחלנו לטפל בעצמנו, והבנו שחוץ מאיתנו אין אף אחד. אז כמו שאמרתי, אני יכול לדבר שעות, אבל אני רוצה לתת דווקא דוגמה טובה. יש לי עסקים בתחום הבנייה, יש לי כמה חברות, יש לי הרבה עובדים, ואני שמתי לב, לפי ההתנהגות שלי, איך שאני מתנהל כמעסיק, מאותם מקורות ששאפתי בשנים האחרונות, איזה השלכה והשפעה יש כאן על כל העסקים שלי. זאת אומרת, כל העובדים, עובדים בחברה מתוך אהבה. החברה מתנהלת בגובה העיניים, אמיתית. אתה רואה שהעובדים שיוצאים החוצה ועוסקים המון בשיווק, איך שהם מתנהגים כלפי הלקוחות, זה גלים, גלים, גלים שמאוד משפיעים על כל העובדים. יש אווירה מאוד נעימה בעסקים, לפחות שאני מנהל כבר מעל 30 שנה, ואין אף עובד שבתקופה הזאת עזב אותי. וזה בעצם מראה כמה אנחנו יכולים לגרום, קודם כל מעצמנו, להשפיע במעגלים על האנשים הסובבים שלנו. אבל התנאי הוא הכרחי, הוא באמת, זה באמת לשם יש דוגמה אישית, לקחת אחריות. וכמו שאמרתי, אפשר לדבר על זה שעות, זה דבר שמעסיק אותי כל הזמן, וזה כל הזמן מרתק אותי כמה זה עמוק ועמוק ועמוק יותר.
וואו, זו שאלה, לא יודעת איפה להתחיל אפילו. הייתי רוצה סביבה שבה אנשים ידעו שכולנו משפחה אחת, כולנו אנשים, כולנו עושים טעויות, לסלוח אחד לשני, לוותר אחד לשני, לצחוק, לעזור, להסתכל, פשוט לראות, לראות אחד את השני, להרגיש אחד את השני. סביבה ש... סביבה ש... שפשוט תהיה לנו כיף לחיות בה. סביבה ש... שתפתח לנו את העיניים. סביבה ש... לא יודעת. סביבה ש... כן, ממש אידיאל. כן, פשוט ככה. זה מה שהייתי רוצה לראות.
אני חוזרת למילה ערבות הדדית. אני בעברי הרזה והיפה, אני מושבניקית. וזה לא היה רק קלישה. ככה חונכתי. על ערבות הדדית. ושאני מצאתי את עצמי בשנים האחרונות שאני פתאום בודדה, שההורים שלי אף פעם לא היו כאלה. ואמרתי, אז אני רוצה באמת ליצור לעצמי סביבה, שאני ידע שהם איתי ביום בליל ובערפל. זאת אומרת שזה לאו דווקא משפחה. אפילו התחלתי לעשות סדר בחברים. ראיתי שהרבה שופטים אותי, ביקורתיים. אמא שלי אומרת, מקנאים. אבל... וזה לא מה שאני רוצה. אני רוצה ערבות. כמו שמציגים אותה בערוצים שלנו.
אני רוצה להגיד שאנחנו מדברים כל הזמן שאנחנו רוצים ככה, ואנחנו רוצים שיהיה יותר טוב, ופשוט גן עדן עלי אדמות. וזה פשוט יושב לי כאן הרצון, זה פשוט יושב לי הרצון ממש כאן. אני מרגישה את הרצון הזה, נו, שזה כבר יגיע. אז אנחנו אומנם כבר באמת כבר המון אנשים מדברים ושותפים לנושא הזה, אבל אני חושבת שיש המון אנשים, המון אנשים שצריך להגיע אליהם, שהם בטח ובטח רוצים את אותו הדבר. כמה אנשים מסתובבים עם הילדים וגדולים אצל פסיכולוגים וכל מיני תוכניות בדיוק, ומחפשים את עצמם, ורק איך שאני אומרת שבשבילי זאת מתנה, שאלוהים ייתן להם את המתנה הזאת להגיע וללמוד את הערבות הדדית. אז אם זה מורות בבית ספר, הרי הדבר הזה, כשילדים במשפחות ילמדו ויגיעו לבית ספר כל כך נחמדים, אני יודעת, טובי לב, נדיבים, זה הרי יקל, זה הרי יקל ויפתח, יעצים אותם בדברים אחרים. אני עם הציפייה הזאת הולכת כבר הרבה זמן, וכמו כולכם אני מקווה שהיום הזה יגיע לכמה שיותר משפחות, לכמה שיותר אנשים. בעזרת השם.
אבל איך עושים את זה מבחינה מעשית? איך עושים את זה?
פה בפנים. פה בפנים.
כן. הייתי אומרת שאולי כל משפחה הייתה בתורנות הולכת ועושה מין סדנה כזאת בבית הספר איפה שהילדים. כן, לא, אבל בבית הספר של הילדים לעשות מין סדנה כזאת של דוגמה, איך חיים נכון. מה הם החיים הטובים האלה שאנחנו כל כך שואפים אליהם? ואולי, אני יודע, אולי זה היה משנה משהו. איך את המבוגרים? גם שילכו לטיפול.
חינוך, חינוך.
הנושא של תרבות דיבור, פחות אלימות, זה פשוט יהיה לנו אידיליה, אידיליה. אנחנו נגיע לזה.
אני רוצה רגע להתמקד סביב מילה אחת שהיא נראית לי מאוד חשובה, במיוחד על רקע מה שנאמר פה, וזה העניין של אמונה. אמונה בעצמנו, ולא לחכות ולא לצפות שדברים יקרו. קודם כל, הדברים, יש את התהליך שלהם ואת ההבשלה שלהם ותזמון וכדומה. אני יכול לתת דוגמה, פה אנחנו נמצאים כרגע במודיעין מכבים ברעות. ברעות יש בית ספר תיכון מאוד גדול, או בית ספר עם כל השלבים. הורים בבית ספר הזה מעורבים בצורה מאוד חזקה בתוך מה שקורה בבית הספר. לפחות נוצר ועד הורים שהוא היה מאוד דומיננטי, מאוד דומיננטי, עד כדי כך שבלי להיכנס לפרטים, מנהלת בית ספר שלא כל כך התחבר לדברים, אולי כמו שוועד ההורים רצה, בסוף מה שנקרא ועד ההורים היה על העליונה ברמה כזאת או אחרת. זאת אומרת, אם ההורים לוקחים אחריות, ובאמת, ולא שאני שופט אם מישהו היה בסדר או לא בסדר, נדבר על עצם העניין, שאם ההורים, אם כל אחד מאיתנו לוקח אחריות ומאמין בעניין, וזה המון עניין של אמונה, להאמין שאנחנו כולנו, כל אחד מאיתנו ביחד, יכולים למעשה לקחת ולעשות את המהלך הזה שיביא לשינוי, זה יקרה. שואלים פה, אוקיי, אנחנו מדברים, איך זה קורה? זה קורה אם כל אחד מאיתנו יאמין, וכולנו ביחד נחשוב באותו כיוון. ונוכל לעשות את השינוי הזה, כי הרי בסדר של דבר, אם כל הרצונות של כולנו הם באותו כיוון, אין שום דבר שיעצור את זה. רק בצורה כזאת.
אני חושבת שהכל מתחיל בלקיחת אחריות אישית. זאת אומרת שאם אני רוצה להגיע לאיזושהי מטרה, אני לא יכולה לצפות שאחרים ייקחו את האחריות בשבילי. אני חייבת לקחת אחריות אישית, ואני חייבת להביא את עצמי למקום שמוביל אותי בדרך שאני מבקשת להגיע הכי מהר והכי קצר למטרה. ואם כל אחד ואחד מאיתנו לא יישאר ברמת הסיסמאות, אלא באמת באמת ייקח אחריות על החיים שלו ועל החיים של הילדים שלו, ועל החיים של אלה שמסביבו, ויעשה, דיברנו פה על נושא של דוגמה אישית. דוגמה אישית מתחילה באחריות, אחריות שאני לוקחת באופן אישי, ואני לא מקטינה ראש, אלא אני מגדילה ראש, כי אם החינוך של הילדים שלי חשוב, או הנכדים, או לא משנה מי, אז אני צריכה לקחת אחריות ולקחת חלק בחינוך. והחינוך מתחיל לא רק בילדים, החינוך מתחיל קודם כל בהורים. ואם אנחנו כהורים ניקח באמת בנוסף לאמונה בדרך גם את נושא האחריות איתנו, אז אנחנו נוכל להתקדם ובאמת לעלות מלמטה כלפי מעלה ולהשפיע ברמות היותר גבוהות. אבל אנחנו מוכרחים להתחיל מאיתנו.
אני חושבת שמה שאנחנו חווים עכשיו זה שינוי. כמה פעמים ישבנו עם חברים, אף אחד לא הקשיב לנו באמת. כל אחד היה עסוק בלבנות את התשובה בכלל ולא הקשיב למה שאמרנו. אנחנו יושבים פה בקבוצה, אף אחד לא מתפרץ אחד לדברי השני. כל אחד באמת מקשיב. אף אחד, לפחות אני לא מרגישה שמישהו שופט אותי פה. וזה כבר פה השינוי. מבחינתי אני חווה פה כבר שינוי כחברה בוגרת. שבאמת יודעת להקשיב ויודעת לקבל את הדברים שלי, ופה אני מתחילה את מרגישה את השינוי.
אם אפשר לי, סליחה רפיה, בוא עוד נחשוב על משפט אחד. איך אנחנו יכולים להשפיע על הסביבה שסביבה תשפיע אלינו? אנחנו רוצים סביבה טובה, אז איך אנחנו נבנה אותה? אף אחד לא יבנה אותה בשבילנו. אנחנו כולנו מדברים איך טוב להיות בסביבה טובה. אבל נו, איך לעשות אותה קצת, לשפר אותה קצת, לעשות אותה טובה, שהיא תשפר אותנו.
בגלל שגנבת לי את הרעיון שאני רציתי להגיד, אז יש כבר המשך. אני, בזמן שאנחנו יושבים פה,
אדם לא יכול לשנות את עצמו. הוא יכול לשנות את עצמו רק דרך הסביבה. אז איך אנחנו בונים סביבה שהיא תבנה אותנו?
אני כבר חושב איך אני אעשה ישיבה מהסוג הזה, בכל מקום, גם במקום העבודה, גם בבית, גם בדיאלוגים בבית עם האישה, וגם עם משפחה, וגם עם חברים, וגם בישיבות בעבודה, ובכל, או בבית ספר. היינו לאחרונה בישיבה בבית ספר שרמות הטונים שהיו שם פשוט לא ניתנות לתיאור. אז אולי יכול להיות שבגלל שאנחנו לא מכירים מספיק טוב ואף אחד לא מתפרס הדברים של השני, ברור שיש לזה את ההשפעה של זה, אבל עדיין גם בישיבות אחרות, אז הדרך שאני אשפיע בישיבות מכל סוג כשאני שם עם אחרים, אז אני אעשה כל מה שאפשר על מנת שישיבה לא תגיע לא לרמות של טונים, ואם הוא שואל, והרב לייטמן שואל איך לעשות את זה, אז כמובן, לעצור, לא לדבר, לא להתפרץ לדברים של אף אחד, להתחיל לדבר רק שכולם בשקט ונותנים לדבר, לא ירצו לשמוע, אז כנראה שלא ישמעו, אבל באיזשהו שלב כנראה שירצו לשמוע. נראה שזאת הדרך, לפחות להתחיל בקיום של מפגשים ושיחות, טיפה או הרבה יותר מתורבתים. אוקיי?
לדעתי זה מאוד קשה להשפיע על סביבה בלי להכיר את עצמי, זאת אומרת אין לנו מספיק כלים. מהניסיון שלי, יש חשיבות להכרה, זאת אומרת אנחנו לא מכירים את עצמנו, חושבים שאנחנו מכירים את עצמנו, אבל כדי ליצור סביבה טובה לדעתי אנחנו צריכים לרכוש כלים מבחוץ, על ידי כל מיני סדנאות למיניהם, או כגון מה שאנחנו עושים היום בחוכמת הקבלה. מה שזה עושה, זה יוצא לנו הכרה. להכרה יש משמעות מאוד גדולה להתפתחות שלנו. כי אנחנו עובדים אוטומט, מתוך כל אותם תבניות שהוא מדבר עליהם, שבצדק אני גם מסכים עם זה. אני יכול לספר על עצמי שמה שסיפרתי בהתחלת השיחה, שבעצם לקחנו אחריות, אשתי ואני, ויצאנו החוצה והתחלנו לעשות עבודה, זה יצר אצלנו הכרה מסוימת. התחלנו להבין שהכל זה אצלנו. ומה שאני עשיתי, שעובד לי מאוד טוב, שאני בעצם בחרתי לעצמי חברים מאוד קרובים, שאנחנו מדברים על הכל, אנחנו מדברים על כל החולשות שלנו, על כל הדברים הקשים שלנו, מוציאים יותר את הקטע של הבן אדם שבנו, קודם כל אנחנו בני אדם, כי אין מה לעשות, אנחנו החיים והשוטף מאוד סוחף אותנו לכל מיני מקומות של פוזות, של כל מיני דברים שאנחנו מעתיקים מהסביבה. כשאתה מוצא סביבה טובה של חברים מאוד טובים, שבעצם שם אתה מרגיש שאתה יכול להגיד הכל, ושבעצם אתה מזמין איזשהו פידבק, שאתה עובר איזשהו מצוקה, לאט לאט, אני מדבר איתכם על תהליך לא קצר, שכל כך הרבה דברים התחילו להשפיע עליי, ועשו לי כל כך טוב, ואני מרגיש שדרך אותה מערכת יחסים מצומצמת שיצרתי, כמובן גם בזוגיות, כי החברה הכי טובה שלי זאת אשתי והילדים שלי, יש לנו יחסים מאוד פתוחים, מדברים על הכל, לא משאירים שום דבר טעון בכלל, יש נקודה שצריך לעלות, יושבים, מדברים עליה, הולכים לשבת ביחד בבית קפה, מדברים על כל נושא ונושא, כל הדברים האלה בכללותם מאוד מאוד עוזרים לי בתקשורת שלי, גם בסביבה. אני באופן אישי חווה שזה מאוד משפיע על הסביבה, גם הקרובה וגם הקצת יותר מרוחקת. זה בעצם סביבה שיותר נעים לי לחיות בה, והיא מאוד תורמת לי להתפתחות שלי.
אני רוצה לספר משהו נחמד. מיכל דיברה על דוגמה אישית. היינו, לקחתי את שתי הנכדים, נכד ונכדה, לפיקניק שהיה ביער בראשית, אם מישהו מכם היה. וכמובן שהם אף פעם לא היו עם הילדים ועם האנשים מהקבוצה של הקבלה. ועברנו בין המשחקים, ובאחד מהם אני נדמתי, עמדתי מהצד, הם היו צריכים לזרוק את הכדור מעל הרשת, וצריך לתפוס, ושוב, אתם מכירים את הכדור אף כזה. עכשיו, מה הנכד שלי יודע, ומה אני מכירה? שצריך להתאבד על הכדור. ואני רואה שם, לאט לאט, בפעם הראשונה הוא קיבל את הכדור, הוא זרק נורא רחוק, והיו צריכים לרוץ ולהביא אותו. בפעם השנייה הוא ראה שהילדים הגדולים נותנים לילדים הקטנים שלא מספיקים לקבל את הכדור, ואפילו מרימים אותם שהם יזרקו. מה עוד הוא ראה שם? ולאט לאט אני ראיתי אותו. עכשיו אני לא מדברת על הנכדה, כי בת היא יותר עדינה, אז אצל זה לא כל כך היה, והוא כזה. אז הוא בן 7, אז הוא גם בן הקטנים. אז נתנו לו כדור, כי הוא לא תפס בתחן, נתנו לו כדור, ואז הוא זרק רחוק. בפעם השנייה הוא כבר זרק יותר קרוב, ואחר כך הוא נתן לילד אחר. הדוגמה האישית זה משהו, אני עמדתי והתמוגגתי שם, אז...
איך אני יכול להשפיע על הסביבה כדי שהיא תשפיע עליי? השאלה גם, אני תמיד שואל את עצמי, מה פתאום אני צריך להשפיע על הסביבה, מאיפה יש לי כוח להשפיע על הסביבה? כי אני בסך הכל יחיד, והסביבה היא כולם. אולי הסביבה היא טובה ואני רע. אז הכל זה נמצא בקונפליקט הזה. איך צריך להשפיע, ובסופו של דבר אני מחפש רק איזושהי הרגשה טובה, איזשהו מילוי. ואתה לא יודע למי לפנות, מה צריך לעשות כדי שהסביבה בכל זאת תהיה לטובתך. ואתה מדבר עם מישהו, אז כל אחד יש לו ציפייה אחרת מהסביבה, כי כל אחד כאילו מושך לכיוון שלו. אף אחד לא יכול להמשיך בלי שתהיה לו סביבה תומכת. כולנו חייבים סביבה תומכת, וכל אחד צריך את התמיכה שלו. אז איך לעשות איזושהי תמיכה אחת כזאת שהיא טובה לכולם? שכל אחד ואחד הוא ירגיש טוב בסביבה הזאת, ולא רק אני ארגיש טוב לעצמי בסביבה הזאת. כאילו צריך להיות פה איזשהו רגש חדש, משותף לכולם, כי אם כל אחד ננסה למשוך את הסביבה לכיוון שלו, אז עדיין לא נבנה שום דבר משותף בינינו. אז יש פה איזשהו חיפוש של איזה משהו משותף, אולי חדש, ששם באמת יהיה כזאת סביבה עגולה שמספקת לכולם בדיוק מה שכל אחד רוצה ומחפש. אז אולי אנחנו צריכים עוד קצת להשקיע בחיפוש ולדעת, אז אולי אז נצליח באמת לעלות מעל כל ההבדלים. כי אם כל אחד עם השוני שלו והייחודיות שלו ובדיוק מה שהוא רוצה ימשוך וינסה לכפות עצמו על הסביבה.
טוב, חברים יקרים, אנחנו רוצים ככה להתכנס שוב ביחד מכל העיגולים. אז בואו ככה נתקרב לסיום. איפה שאנחנו זה טוב.
משהו אחד.
כן, לא תכים לזוז ככה כמו שאתם.
איך אנחנו יכולים לתת לסביבה?
מה שעכשיו אנחנו רוצים זה קצת לקבל התרשמות כללית ממה שהיה בעיגולים הקטנים. אז אם אפשר שמכל עיגול מישהו או מישהי ייתנו לנו איזושהי התרשמות רגשית מההוויה שהם עברו. אנחנו רק צריכים לתת לכם מיקרופונים, אז איפה שיש כן. נציג או נציגה מוכנים, תרימו יד.
תבחרו נציג מכל.
יופי, יש כאן. אז הנה, בואו.
בבקשה.
הסדרנים עם המיקרופון, רק בזריזות. הנה, בקבוצה של ארץ. בבקשה. מי שרק מדבר, לעמוד אם אפשר, ולהצמיד את המיקרופון לפה. בבקשה.
שלום, ערב טוב. במעגל שלנו דיברו על הנושא של מה צריך בעצם לעשות כדי שנרגיש יותר טוב. אז דיברו בעיקר על חינוך, ומכיוון שהמעגל הזה כולו תושבי רעות, מכבים, אז דיברו על הקושי של אולי לחיות בחברה מאוד שופעת, וכמה השפעה שלילית יש אולי לכסף או לתחושה שחייבים להיות הכי טובים על החינוך. והחוויה פה שבאמת כולם רוצים לחיות בחברה יותר טובה, וכולנו רוצים להקנות ולהנחיל את זה לילדים שלנו, שהם יהיו אנשים יותר טובים, והדרך היא פשוט כל אחד מאיתנו צריך ורוצה להתחבר לסביבה שתאפשר לו להיות אדם יותר טוב מהמקום הפנימי, באמת שהוא ירגיש שהמקום הזה באמת בוער בו, וזה כדוגמה אישית.
איפה אנחנו מוצאים כזאת סביבה?
אנחנו יוצרים אותה, כל אחד במקום שלו, בגנים, בבתי הספר.
זאת אומרת, אנחנו מדוגמאות שלנו, כמו דגים.
כמו דגים.
כן, יפה.
אנחנו נלמד לעשות את זה ונהיה יותר טובים. תודה רבה.
אז צריכים רק לשכוח שכל אחד הוא סביבה לשני. ואז כבר בסדר, כן?
כן, עיגול הבא, כן, לידך בדיוק שם.
ערב טוב. המעגל שלנו דווקא התחיל ממש מהפנימיות של כל אחד ואחד. אנחנו הרגשנו כמו ילדים שהולכים, מתפתחים ומתבגרים, והבנו שאם השינוי לא בתוכנו, אנחנו לא נוכל להשפיע. וזה היה מין תהליך, באמת, אני כאילו מרגישה עכשיו כל אחד ואחד, שכולנו אחד. אני לא יודעת איך להסביר את זה אפילו. הפנימיות שכל אחד הרגיש, הביא אותה בשיא הפשטות, ללא שיפוטיות, בהמון המון אהבה, בהמון אכלה, והסתבר שכולנו נולדנו בטבע. וככל שהסביבה שלנו הייתה יותר בטבע, קיבלנו את הביטחון ואת היציבות, אז זה פחות שינה אצלנו הרבה דברים וזעזע הרבה דברים. אז הדבר היחידי זה להמשיך בטוב שלנו ולהשפיע מהמשפחה, מהשכן, מהעיר, מהמדינה ולכל העולם. לחיים.
Okay. עיגול הבא, כן, מי מוכן? מיקרופון שם.
טוב, ערב טוב לכולם. טוב, האמת שבהתחלה דנו בזה שאיך הסביבה בעצם משפיעה עלינו, וחלק מהמעגל הזה אמר שהשפעת הסביבה היא מגיעה מהבית, אך ורק מהבית, וחלק לא הסכים, ולאט לאט 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 הבנו שבסוף הסביבה יש לה השפעה מאוד מאוד גבוהה עלינו, ושאם כל אדם כיחיד, כפרט בתוך הסביבה, יעשה שינוי ויהיה טוב לסביבה. אז כולנו ביחד נבנה סביבה טובה יותר, וכמו שכולנו היינו רוצים בלב. אז תודה.
מעגל כאן.
אנחנו הגענו בעצם להסכמה שכולם רוצים להתקרב אחד לשני, רק לא יודעים איך. ואז מה שביררנו זה למה בעצם אנחנו מפחדים להתקרב אחד לשני, למה אנחנו מפחדים לגלות את מי שאנחנו באמת. וזה בגלל השפעת הסביבה, שאין סביבה, כי חלק מגיעים מעבודה וככה צריך להתלבש ולדבר, וחלק זה מילדות, וחלק זה השכן ממול, או הגננת, או המורה. אז בסופו של דבר, הגענו למסקנה ששווה לבנות סביבה, כי ככה אנחנו כבר נפסיק להילחם בעצמנו, ולהילחם בעצם בכל האחרים. וברגע שהסביבה הזאת תיבנה, היא תיבנה על בסיס של סובלנות, על בסיס של דיבור, על בסיס של קבלה עצמית שלי, פחות ביקורת כלפי השני, וככה תהיה האפשרות לבוא לידי ביטוי, שכל אחד יבוא לידי ביטוי ויביא את המיוחדות שבו, את הדבר הטוב שבו.
מעגל הבא, איפה? פה, בצד הזה, כאן מיקרופון מפה. יופי. כן, בבקשה. אם תוכלי רק לקום. יש או אין? מעגל
שלום,
אחר, בבקשה.
שלום, אנחנו דיברנו על זה שיש שלום.
אם תוכלי לקום, תודה.
דיברנו על זה שיש מערכת יחסי גומלין בין האדם לבין סביבתו. האדם מושפע מהסביבה, אבל יש לו יכולת רבה גם להשפיע על הסביבה, והאחריות של כל אחד להשפיע על הסביבה. א', בחיוביות, לראות את הדברים באור חיובי, להכיל את האחר, ובדוגמה אישית, ובעיקרון בלקחת אחריות. תודה רבה.
תודה. עוד. איפה עוד? בבקשה, שם בכיוון ההוא. תרימו רק את היד אצל דורון. יופי, בבקשה. כן, מי הנציג? בבקשה.
טוביה, דיברנו על הקונפורמיסטיות שיש בחברה, שלעיתים מונעת מאיתנו בעצם לעבור מהמצב הרצוי, שרובנו פה לא... מהמצב המצוי, סליחה, שרובנו לא הכי מרוצים ממנו, למצב המצוי. והתחלנו לדבר על ערכים של אהבה, על ערכים של חמלה, שבעצם אנחנו צריכים אותם כבני אדם, כחברה, לצורך שינוי. וכשאנחנו מסתכלים בעצם במעגל המצומצם שלנו, של 10 אנשים, איך מביאים את זה, זאת אומרת, ומשנים את החברה, זה נראה משהו שהוא אוטופי, אבל בעצם אני חושב שאם אנחנו ניקח את זה, את השינוי הזה בצד אחרי צד, אז זה משהו שיסחוף אחריו, כי כולנו מסכימים לאותם ערכים, רק לא תמיד יודעים איך לבטא את זה, או לא תמיד יודעים לצאת מהקונפורמיסטיות של ההסתגרות שלנו. ואם אנחנו, כל אחד יביע את האהבה ואת ה... רצון שלו בשינוי, בצעד אחרי צעד, אז החברה תשתנה. אני לא יודע כמה זמן זה ייקח, אבל זה יקרה. תודה.
יש עוד מעגל שרוצים? בבקשה.
שלום. אנחנו התחלנו לדבר ומיד הגענו לילדים, שזה ככה נושא שנוגע לכולם, שכולם דואגים לילדים ורוצים שיהיה להם הכי טוב. ומשם בעצם הגענו גם אלינו, שזה חשוב לנו מאוד, למצוא את התמיכה הזאת, את הסביבה. אבל אני חושבת שעצם זה שאנחנו פה, שבאנו לשמוע משהו חדש, שבאנו לפתוח משהו חדש, אז לכולנו, גם מי שלא בקבוצה, ואני פעם ראשונה כאן, עשינו איזשהו צעד מאוד גדול של הרצון לתת, לשנות, לקבל, ובאמת לבנות משהו חדש. והנקודה שעלתה אצלנו זה שהכי חשוב זה קודם כל אתה הקטן שלנו, המשפחתי. המקום שכל אחד בבית ייתן את הערכים שלו, את העקרונות שלו, וידע לעמוד עליהם ולממש אותם.
תודה. איזה עוד מעגל רצה? איפה? איפה צועקים פה? בבקשה.
ערב טוב. אצלנו זה היה קצת מיוחד, ואני אגיד ברשותכם, על פי ההתרשמות שלי.
למה?
ככה.
זה אצלנו.
זה חוויתי. ובחרו בי כנציגה, אז אני לוקחת את זה בשתי ידיים. במעגל הראשון חוויתי בעצם איזשהו תהליך של פירוד. זאת אומרת שכל אחד הביא את הכאב שלו, ואת התסכול שלו, מההשפעה השלילית של החברה, השכנים, העובדות שלי. אני לוקחת את האחריות על הדוגמאות שלי. ובמעגל השני נוצר כבר או התהווה איזשהו שיתוף, לפחות היה כאן איזשהו קול זהה מאוד, של יותר אפשרות לקבל, להבין, ולאפשר למשהו מסביבנו לחדור ולהתאפשר בתוכנו. המעגל השלישי המנצח, הודות להנחיה של הרב, בעצם שם יכולנו להיות באחדות. אני הרגשתי שכולנו אומרים את אותו דבר במילים שונות. אז תודה רבה, הייתה לי אישית חוויה מדהימה, ותודה לך כמנחה.
זהו, סיימנו?
כן.
אוקיי, אז עכשיו, אם סיימנו עם הנציגים של המעגלים, הייתי רוצה לבקש מהרב לייטמן ככה לעשות לנו איזשהו סיכום לכל מה שעברנו. עברנו היום הרבה דברים.
אנחנו דיברנו על זה ש...
בלי יותר מדי תזוזות, ככה, תהיו ככה.
לא חשוב, לא חשוב. דיברנו היום על זה שאין בחירה חופשית לאדם אם הוא לא מממש את עצמו על ידי סביבה חדשה שכל הזמן בוחר בסביבה יותר טובה. הסביבה שמשתנה, היא משנה את האדם. האדם לבד, בעצמו, לא יכול לשנות את עצמו. איך אנחנו בוחרים כל פעם בסביבה יותר טובה? אז אנחנו צריכים לבנות אותה, אף אחד לא יבנה אותה בשבילנו. כן? זאת אומרת, העבודה שלנו היא להתארגן בתורה כזאת שאנחנו משפיעים על הסביבה וסביבה משפיעה עלינו. זה בעצם כל השיטה, אין כאן סודות הגדולים. לילדים אנחנו צריכים לבנות את הסביבה, לאחד לשני, אנחנו צריכים לעזור בזה, ואז אנחנו באמת יכולים לשנות את החיים שלנו. זה במישור כמו שאנחנו דיברנו כאן, וכאן אנחנו, אני רוצה להדגיש, כאן אנחנו דיברנו סך הכל במישור האנושי. זה ללא חוכמת הקבלה, אלא פשוט העניין הפסיכולוגי, שאם רוצים לשפר את עצמנו, על ידי זה שסביבה תשפיע עלינו. מה שצריכים להדגיש כאן, שהסביבה שמשפיעה על האדם, היא יכולה לשנות אותו, זה לא לוקח לו שום כוח. הוא לא צריך להוסיף איזה מאמץ מעצמו. הוא פשוט עושה, כמו דגים, כמו ילדים, ככה לומדים אנחנו. אנחנו אותו דבר, כולם אותו דבר. ויש עוד מישור שאנחנו לא דיברנו היום, זה חיבור בינינו, שבחיבור בינינו, בתוך המעגל, אנחנו מייצבים כלי הרוחני, ששם אנחנו מגלים כוח עליון, מימד העליון, ממש אותו כוח שמנהל את הגורל שלנו ויכולים לגלות אותו ויכולים להתחבר עמו, ואז לשנות את עצמנו לא רק בסביבה טובה אנושית, אלא לשנות ממש את הגורל שלנו. זה לא הספקנו היום, זה צריכים לזה הכנות. נקווה שנספיק ונעשה פעם הבאה.
תודה לכם שהייתם, וכנראה אנחנו מסיימים בשיר. תודה.